הייתה אחת הפרשיות שכיסינו את כל ה... הרבה מהחלקים שלא עוסקים בחטא ההגה המרגלים, גם נסחים, גם חלה, ציצית, אפילו שגיגת עבודה זרה. אני בחרתי למקד היום את השיעור, אפשר לומר, רבע פסוק. רבע פסוק ומושג אחד. שמאוד...
מגלה לבך.
איך?
מגלה לבך.
כן. שמאוד משך אותי. אני רוצה לדבר על הצל היום. בפרק י"ד, בפסוק ת', כשכלב ויהושע מדברים על כל הדת ישראל, אחרי שהם אומרים, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד, כדי שיהיה לאודי דודי להוציא דיסק. זהו? מי זה? טובה, זהו? מי זה? כן? נגעו לפרנסה. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל להם דברו. אז אם חפץ בנו השם והביאו אותנו לארץ ומתננו, ארץ אשר זבת חלב ודבש, זה עוסק בארץ. ועכשיו, אך בה השם אל תמרודו, שחפץ אתן לנו את הארץ, ואתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם, שר צילם מעליהם, והשם איתנו אל תיראו. מה הביטוי הזה? שר צילם מעליהם. זה מה שאני רוצה לברר היום. ודרך זה, לא דרך זה, אלא כיוון, אני אראה בהמשך שקשה מאוד לברר את המושג הזה מתוך הפשט כאן, גם מתוך התורה, ולכן רק התבוננות במשמעות הצל במקרא, היא נותנת איזה כיוון, אבל גם לא כל כך פשוט. סוף דבר נראה בשאיפה, בעזרת השם, ובסיעתא דשמיא, כמו שאומרים הדרשנים, ארבע משמעויות בעניין הזה של הצל, אחת על גבי השנייה. בסדר?
אצלנו או בכלל?
בכלל, כי אצלנו זה מאוד רזה. הפעם היחידה שנזכר עוד צל בתורה היא?
צל הערים.
זה בשופטים. במקרא יש הרבה, יש 53 פעמים. קונקורדנציה, זה לא גאונות.
לא, לא התכוונתי.
כן. כן. לא חשדת בי, אתה אומר. שריך. עוד פעם אחת בתורה, לוט אומר לאנשי סדום, אבל לאנשים האלה זה אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי, בצל שהקורה, קורות הגג שלי כנראה עושות, כי על כן באו בצל קורתי. זה שני המקומות. סתם לקריאת הפשט, תראו כמה הם רחוקים לכאורה במבט ראשון אחד מהשני, והם לא עוזרים להעיר אחד את השני. בסדר? זה כאילו שר צילם של מי? של העם הארץ. שר צילם מעליהם, ושם זה בצל קורתי שהאדם נמצא בו. כאילו זה, שם זה הצל של הקורה, פה זה הצל של האדם. אבל גם הביטוי הזה, שר צילם מעליהם, מה משמעותו? הוא קשה להבנה בפשט. אז הוא קשה גם להבנה בפשט, והוא גם המקור היחיד הנוסף בתורה, לא עוזר לבאר אותו. תראו שאפשר לראות את הקושי הזה גם בפרשנים הקלאסיים. רש"י, שהוא נדרש לעניין הזה, אז הוא באמת, הוא הלך לדברי אגדה. מה הוא אומר? הוא אומר, שר צילם, יש לכם את זה בדפים, קחו דפים. את רש"י לא ציטטתי. לא הבנתי. אז אני מקריא, רש"י, מגינם וחוזקם. צילם, מגינם וחוזקם.
כמו צינה.
קשרים. כן, כמו צינה. אני אראה את זה בהמשך ברבי אברהם אבן עזרא. קשרים שבהם מתו, אומר רש"י. איוב שהיה מגן עליהם בזכותו. ככה אומר רש"י. זו דוגמה קלאסית שרש"י, כאילו הוא מתחיל בביאור לשוני, אבל הוא עצמו מרגיש שמשהו פה לא מספיק, אז הוא עובר, והעברה עובר להגדה. זה מדרש הגדול, רש"י משתמש פה. קשרים שהם באמת הוא איוב. גמרא בבבא בתרא ט"ו, מדרש הגדול.
לא
הבנתי
את הקישור בין החלק הראשון לשני.
החלק הראשון הוא מסביר מילולית, צל זה הגנה. נפגוש את זה גם בהמשך עם דיוק יותר מילולי, דקדוקי. זה מגינה וחוזקם. זה לא עוזר לפשט, כי מי זה, מה זה מגינה וחוזקם? שר צילה מעליהם, שר מגינה וחוזקם, אבל לא הסברת מי זה, מה זה. אז לכן רש"י הולך, בורח במרכאות אל ההגדה, ואומר זה איוב, קשרים שבהם. זה מתחבר לפירוש שלו, בהתחלת שלח לך, היש בעצם עין, אם יש בצדיק, כמו עץ שיגן עליהם. אז רואים שזה עקבי. רואים שזה עניין עקבי אצל רש"י, הסיפור הזה. רק שהוא התמיע את זה בתוך הזה. גם הרמב"ן, הוא מביא את רש"י, וזה כבר בא, כן, בדף, איפה הדף שלי? יש לי. מורכב. הוא מביא את רש"י, והוא מיד מביא את אבן עזרא, ורבי אברהם אמר, כי צלם מגן וצינה, אשר הם צל על הנלחמים. נחזור עליו תכף ונתח אותו יותר לעומק, ותראו הוא מסכם ויפה פירש. כשהרמב"ן אומר את זה על רבי אברהם אבן עזרא, זה יפה פירש. אבל ייתכן. תראו, גם הרמב"ן הוא בורח במחאות, גם הוא אל הרמזים. למה שנודע כי בליל החותם, ליל הושענא רבה, לא יצל לראש האיש אשר ימות בשנה, רחמנא ליצלן, רחמנא לשזבן. הוא הבדל אליה. או ירמוז, שורה שלישית לשרי מעלה. אני עוד לא רוצה להיכנס לתוך הפירושים, אני רוצה רק להראות לכם שבאותו קו, הרמב"ן מביא את רש"י ושוטט, מביא את רבי אברהם אבן עזרא, ואומר ויפה פירש, הוא צמוד פשט לכאורה, ואף על פי כן לא נח דעתו, אומר ואולי, אבל ייתכן, ומביא שני רמזים, זאת אומרת, הוא לא מסתפק בדברי אגדה, או בכלל הולך לדברי סוד. כשרואים מגמה כזאת ברש"י והרמב"ן, אז יודעים שיש קושי בפשט, ויש קושי חזק בפשט. בסדר? את חלקו הסברתי, ועכשיו אני רוצה להרחיב בו, אבל חשוב לי להראות את הדבר הזה, כי הרמב"ן ורש"י, כשיש להם פשט טוב, אז הם נותנים פשט טוב. הם לא זולגים ככה לאגדות ולסודות ואיוב וכן הלאה וכן הלאה. אז באמת שחוזרים אל הפשט ומתבונים אצל הפשט פה אצלנו, ומנסים לקרוא את זה, אז יש פה בעיה. כי עוד פעם, זה שימוש יחידאי כמעט, שהוא עוד פעם, הוא לא מדבר על משהו שמצל עליי, על צל קורתי, אלא על צל של האדם, אבל קשה מאוד מה לפרש שזה הצל הפיזי של האדם, הוא מתכוון. שר צילה מאלה, מה זה קשור? מה זה עונה לעם, הדבר הזה? אם זה לא, אז טוב, אז תסביר מה זה. אבל התורה לא מסבירה. זה הפעם היחידה שהיא משתמשת בזה, והיא לא אומרת כלום. בסדר? היא לא מרחיבה את זה. שימו לב עוד יותר בפשט, כי הוא אומר, שר צילה מעליהם. כאילו, עשה הצל, שר מעל האדם. מה זה צל? ששר מעל האדם, שמוסר, כאילו הוא היה עליו, והוא מוסר מעליו. כאילו גם הלשון שבא עם הצל, היא תחבירית, היא קשה להבנה. בסדר? צילו של האדם, אבל עוד פעם זה יחזור למה? לצל הפיזי של השמש, לזה מתכוונים. תראו, לכן הרמב"ן כאילו זלג אל הצל המיסטי הזה, של ליל החותם וכן הלאה וכן הלאה, כל מיני דברים כאלה. בסדר? או לשרי מעלה, שזה משהו שעל האדם אולי. אבל זה נובע קודם כל מהקושי בפשט הלשון. כשמדברים על צל, על צל של האדם, זה לכאורה לא הפיזי, זה שר מעליו בלשון הפשט, ולא רק זה, תשימו למה בא אחרי זה, לכאורה קשור לזה, והשם איתנו אל תיראו. כאילו נראה מהפשט ששר צילם מעליהם, הם שר צילם. ואנחנו, השם איתנו. מה הקשר? מה הקשר? גם לא הבהרת לי מה זה הצל, גם אתה מנגד את זה כאילו להשם איתנו, כאילו משתמע שהצל הזה זה מה? זה השם איתך? השם איתך אז כאילו זה הצל? בסדר? איך?
זה ששומר.
איך?
הצל
הזה כמו אבן עזרא. אז מה הצל? אשכנזי שלי, מה הצל? תגיד פשט, אל תגיד מיסטיקה, אל תברח. נו?
בפשט אפשר אולי לבדוק במקום לחפש את הצל במקרא, צל הוא פונקציה של שמש שזורחת על האדם. בוא נחפש מה הפירוש במקרא לשמש שזורחת על האדם.
סוגו.
ונבין מה זה צל.
יפה, אז זה מה שנעשה עוד רגע, אבל שתחפש את הצל שמה, תראה שרוב שימושי המקרא הם לא צל כזה. זה מיעוט מתוך 53 הפעמים שמופיע צל, הוא הצל הזה של השמש, אם אתם זוכרים, זה בסיפור של חזקיהו שצריך למות, והצל חוזר 15 מעלות, וכל הדברים האלה. אז זה דווקא אחד השימושים היחידים שבהם זה, וזה מעט מאוד מקרים. תכף נראה שדווקא השימוש בצל הוא בהקשר טיפה אחר, הוא קשור לשמש, אבל הוא לא הצל שהשמש מטילה, שזה מה שאתה מתכוון. אבל הטכניקה, הכיוון שאתה מדבר לה, הוא באמת הכיוון הנכון, הוא באמת צריך לא רק לסרוק, אלא לנתח את האופן שבו המקרא משתמש במושג הזה של הצל, בסדר? ודרכו לנסות לראות את זה. אבל צעד אחד קודם, צריך ללכת בחזרה ללוט ולנסות לראות מה כן אפשר לדוג משם. בסדר? האם הפרשייה בלוט יכולה לעזור לנו להבין את הצל כאן? בסדר? או לפחות להעיר קצת משהו, מה זה הצל הזה? בסדר? בראשית י' ת', כן.
אפשר לומר שפה, אם הוא מנגד את זה והשם איתנו, אז...
איזה צל זה?
השגחה.
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 השגחה, אבל עדיין, עוד פעם, זה כאילו, זה קשה... קשה בפשט קצת.
השמש הייתה איתנו, והשם היה להם צל. עכשיו השמש איתנו.
השמש? למה אתה נצמד? מה אתה רוצה מהשמש?
כי צל זה תוצאה של שמש.
יופי, מעולה. שמתם לב? ראיתם איך כאילו בן אדם בא עם הנחות יסוד? זה בסדר. אבל תשים לב שאתה... אז לכן תפתח. אתה כאילו נצמד להנחת עבודה שלא ברור שהיא רלוונטית לכאן. תן לה מקרא לדבר. אתה בא עם הנחת עבודה צל... תוצר של שמש, עכשיו אני צריך לחפש את הפירוש שלנו. הוא עושה עצור. עצור, לך צעד אחורה, תפתח את כל המקורות, תסתכל, שם תגלה שהנחת העבודה שלך יכול להיות שהיא לא רלוונטית לכאן. ולכן בואו נלך כסדר, נלך קודם כל למקור הנוסף היחיד בתורה שעוסק בצל. נחזור לבראשית י' ת'. בסדר? אתה מאשר יצחק, כי הפרצוף שלך עושה לי... אני כל פעם צריך לקחת שלוק מה... להוריד את הגלולה, כן.
אני לא יודע אם זה קשור לנושא בדיוק, אבל יש סיפור יפה בספר של הרב גורן.
על הצל?
על הצל, כן.
אגב, כשאתה מספר סיפורים, אז מצבנו טוב, אז התקדמנו. כמן שלי, כן.
שהוא מספר שהוא הזדמן להיות עם רב...
תגיד להם, חלון ימני עליון. כן. כן, שדר.
אז הוא הזדמן איזשהו בית הערכה כזה עם רב קוק בכרמל.
כן.
ואז הרב קוק אז בקשו עוד הרבה אנשים. ואז הוא דיבר עם רב גורן, ושאל את הרב גורן, האם בכלל מותר הוא לצלם. כי בכל הצל שלו, יש סוגיה בגמרא, אם הצל שלו ברשותו או ברשותו.
עוד פעם, הוא רצה לצלם אותו.
הצייר הזה רצה להצטלם עם הרב קוק.
כן.
ואז הרב קוק שאל את הרב גורן, האם מותר הוא בכלל לסרב להצטלם עם הצייר.
כן.
סוגיה בגמרא שאומרת שהצל של האדם,
כן.
אם שייכת לו או לא.
כן. על איך זה קשור לצילום, צלם, צל.
איך?
שאתה מצלם?
כשאתה מצלם מישהו, אז אתה משתמש בצל שלו. בסופו של דבר מה שמשתקף למצלמה זה הצל, זה לא בן אדם הזה.
או, זה סיפור מוכר, אבל... שלא עופר,
אתה לא אומר לי סיפור, זה
סיפור, אנחנו לא מבינים אותו.
שמור את הסיפור, לא, זה...
תביא את זה בסדר.
איך?
ואז הוא אמר, הרב קוק סיפר לו, שהוא קרא...
הרב קוק זה הרב גורן?
כן, הוא היה צעיר, הוא היה...
ואז סיפר שהוא קרא איזושהי סוגיה בעוד, סוגיה משפטית. שני אנשים הלכו עם חמור, אחד בעל החמור ואחד לא בעל החמור, ואז הם רוצים לנוח, ובעל החמור התיישב ליד החמור, וזה שלידו התיישב בצל של החמור.
כן. בטולה דקופיתא. חמרי, כן.
הוא רצה כאילו שיפנה לו את המקום, כי זה החמור שלו, זה הצל שלו, אז הוא רצה להתיישב בצל עצמו.
כן.
ואז היה בבית המשפט העליון, ולא ידעו למצוא את הפתרון הזה, השאלה הזאת.
זה הגמרא שהצל של... זה גם צל בית של עבודה זרה, כן. אבל תשמרו את הסיפור הזה, נחזור אליו, אני אחזור אליו בחלק השלישי, במדרגה השלישית של הזה, תראו שהדבר מעניין שיצא שלצלם, זה יש בתוך זה את הצל, את הזה, אבל יכול להיות שזה קשור לצלם, צלם מלשון צלם, פעם קראו לזה צלמנייה, דרך אגב, לא מצלמה, צלמנייה, גם דרך אגב סיפור, אם כבר סיפורים על הרב קוק ומצלמה, אז היה פעם אחת איזה איש אחד שבא כשהרב עוד היה ביפו, הוא בא וכאילו העמיד מצלמה בשבת באמצע הרחוב וצילם, אז אחד מהזה, אנשים התעצבן עליו, לקח דלי מים, שפך עליו. אז הרוש, הוא ידע שהרב קוק, הוא אוהב את החלוצים והוא סבלן וזה, אז הוא בא אליו והתלונן בפניו, זה, איך שפכו עליו וזה, ואיזה אנשים, ופה, והוא ציפה שהרב זצל, כאילו, יגבה אותו, ויחזק אותו, וינזוף בהם, והרב נתן לו על הראש, חבל לך על הזמן, ואמר לו, זה לא יפה שאסור לקח, אבל לפעמים יש קנאים פוגעים בו. זה שזה בא, באמת, זה בא מעומק הכאב, והזה על השבת, אז זה הגיע לך בקיצור. עכשיו, וזה, ניחם אותו וזה, אבל נתן לו בראש, אומר לו, מה זה, אתה באמצע מקום, אנשים זה, פתאום אתה בא, פוגע ברגשות של אנשים, מתנהל ככה, אז מה אתה מצפה וכן הלאה וכן הלאה? אז זה אפרופו הרב הצלמניה. אבל תשמור את הסיפור הזה ונחזור, תזכירו לי לחזור אליו, שאני אדבר במדרגה השלישית, פה במהלך האלימות שלנו. בואו נלך לויקרא י' ת'. כן, כן. אנחנו בתוך ממש בהם בתוך זה ויתרם השכבו ואנשי העיר אנשי סדום נסבו על העיר מנער ועד זקן כל העם מקצה ויקראו אלות ויאמרו אליו היה אנשים שבאו אליך הלילה הוציאים אליך מדעה אותם ויצא לא תנאים פתחה ודלת סגר אחריו ויאמר אל נא אחי תראו הננה לשתי בנות אשר לא ידעו איש הוציאנה את הם אליכם עשו לגדו בעיניכם רק לאנשים האל אל תעשו דבר כי על כן באו בצל קורתי. מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, כיוון שהם באו בצל קורתי, בסדר? כיוון שהם באו בצל קורתי, אז אל תפגעו בהם. בסדר? ברור שהביטול בצל קורתי כאן הוא לא טכני, הוא כאילו איזשהו משל. מי שנמצא בצל קורתי, הוא ניצל. שמים לב, צל ניצל. יש קשרי משמעויות בין כנראה הצלה, ניצל, לצל. כי הצל הוא מציל על מי שהוא מצל עליו. הוא מציל אותו מהשמש, הוא מציל אותו מכל מיני דברים. בסדר? כאן ההקשר הוא הקשר לכאורה של המילה, המקרא, התורה לא משתמשת בביטוי הזה, הצלה, ניצל. אבל זה כן המשמעות. צל קורתי משמעותו, הגנה, מחסה, הגנה, מחסה, הצלה, צל הצלה, ניצל, בסדר? זאת המשמעות, תשימו לב, היא לא עוזרת ישירות, היא לא עוזרת ישירות להבנה של, של שר צילם, צילם מעליהם, כי היא לשונית, כי כאן מדובר על צל ושם מדובר על בצל קורתי. אבל אם עכשיו מתבוננים בפירושו של רבי אברהם אבן עזרא, רואים שהוא כן נכנס לכאורה דרך הכיוון הזה. כי מה הוא כותב? הוא אומר, שר צילם, כי הגיבור, אם אין לו מגן שיגן עליו, ויהיה צל לו, ליבו יירא. אז מה הצל כאן? המגן. אבל מאיפה הביא הרבי אברהם אבן עזרא את המגן? מאיך הוא הכניס אותו לפה? הוא כאילו לא מפרש את הצל, הוא מכניס פה עוד אלמנט שלא כתוב. שר צילם, זאת אומרת, זה הצל שיש להם מהמגינים. אבל מי דיבר על המגינים בכלל? התורה מתמקדת בצל. אם היא הייתה רוצה להגיד מה שאתה אומר, היא הייתה מדברת על המגן. תראו שהרמב"ן הרגיש בקושי הזה, הרגיש בקושי הזה, ותראו איך הוא מצטט את רבי אברהם אבן עזרא, או יותר נכון משפץ אותו. ורבי אברהם אמר, כי צלם, כי צילם, סליחה, אני כבר נמשך אל הפירוש, כי צילם מגן וצינה, אשר הם צל על הנלחמים. עכשיו הנה השיפוץ או התוספת של הרמב"ן, שלא כתובה ברבי אבא בן עזרא, אבל חייבים להכניס אותה. יאמרו כי נפל פחדנו עליהם, הטיעון של מקודם ואחרי זה, ולא ייקחו מגן וצינה וכובע, סוגריים, שהם צל עליהם, להיחלץ להילחם כנגדנו. מה הרמב"ן עשה פה? הוא אומר, בכלל מה שהמרגלים רצו להגיד להם, חבר'ה, הם משותקים. הם לא ירימו לא חרב, לא מגן, לא צינה, הם לא יגנו על עצמם. בסדר? כי למה? כי נפל פחדנו עליהם, כמו שאומרת רחב, כמו שאומרת, כי שמענו כי נפל ונמס הוא כל הגוי. הם מפוחדים, לכן הם לא ירימו מגן ולא יעשו צל. כאילו שר צילה, מסביר הרמב"ן את רבי אברהם אבן עזרא, זה הם לא ירימו את המגינים שעושים עליהם צל, לא ילחמו כי הם מפחדים. וואי. שרי למר אל הפה שלי, אבל זה המורכבות שבה צריך הרמב"ן להוסיף על דברי אבן עזרא, עליו שהוא אומר יפה פירש, בסדר? היא מראה שגם אבן עזרא נזקק פה לאיזשהו תמרון, בסדר? כי התורה כאילו מדברת על הצל, מעניין אותה הצל, והוא מרכיב על זה את המגן, והרמב"ן הוא מרכיב על זה את הפחד, כדי להסביר את הצל הזה, בסדר? קומות בנו פה. התורה מדברת על צל, אבן עזרא אומר המגן שעושה את הצל, הרמב"ן אומר בכלל הנושא זה הפחד שבגללו לא מרימים את המגן שעושה את הצל. זה שר צילם. הפחד גרם להסרה או לאי הרמה של המגן שעושה את הצל. סובך קצת. רואים עוד פעם גם מהרבי אברהם אבן עזרא וגם מהצטרכותו של הרמב"ן לבאר אותו, שמשהו חסר פה, זאת הסיבה מסתבר שהרמב"ן נזקק לתוספת הזאת, וגם כנראה לא נשאר שם. לא נשאר שם במקום הזה, והלך אל הרמזים. שימו לב מכל מקום, שבאמת הרבי אברהם אבן עזרא, הוא כן השתמש בראשית י"ט. זאת אומרת, במשמעות של בראשית י"ט, שבצל קורתי, שהצל זה משהו שמגן, אותו דבר כאן, המגן הוא מגן, הוא מצל. זו אותה משמעות של בראשית י"ט, אבל שהוא הבריג אותה לתוך פסוק שלא מדבר על בצל, אלא מדבר על הצל. לכן כאילו אבן עזרא היה צריך להביא את מה שיוצר את הצל. בבראשית י"ט זה הקורה, פה זה המגן, והרמב"ן שהרגיש בפער הפשט, הוסיף את הפחד שגורם לאי הרמת המגן שעושה את הצל כמו הקורה של בראשית י"ט. בסדר? הם למדו, הם לא שיחקו. הם למדו בעיון. לכם זה לא נותן וורטים, מה אני אעשה? אבל ככה הם למדו. בסדר? אבן עזרא הוא למד בראשית י"ט והוא העתיק את המשמעות לכאן, אבל נאלץ להבריג אותה, והרמב"ן עוזר לו להבריג. אומר ויפה פירש. זאת אומרת, אתה רואה? למה אבן עזרא עשה את זה והרמב"ן מגבה אותו? בגלל מה שאמרתי מקודם, כי שני המקורות, כנראה, כי שני המקורות היחידים בתורה שמדברים על צל, זה בראשית י"ט והפרשה שלנו, אז הם שניהם אומרים, אין ברירה. נבריג, אבל חייבים להסביר את במדבר על פי בראשית. ועדיין רומז הרמב"ן לבעייתיות הזאת שהוא אומר, או ייתכן, ויוצא לדרך הרמז. ורש"י, תשימו לב לפי זה באמת הלך בכיוון דומה, הוא גם אמר מגינם וחוזקם, אבל הלך על איוב. בסדר? אבל אתה מסכים שזה סוג מגן אחר, רש"י הלך על מגן... את אבן עזרא והרמב"ן אני יכול לקשר לבראשית י"ט טוב. זה עצם, זה משהו שנותן הגנה. זה באמת רוב השימושים במקרא, דרך אגב. בסדר? רוב השימושים במקרא. יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן, זה כבר, זה גם זה רוחני, אבל...
זה היה בצל צילו של מקום של רש"י. בצל שדי בצילו של מקום.
זה היה דבר אחר, זה התוספת. זה לא כתוב בדפוסי רש"י הרגיל, זה נוסף על פי הרמב"ן. אתה מדבר על הרמב"ן, כאילו.
רש"י,
כן, דבר אחר, ברש"י המקורי זה לא מובן. הוסיפו את זה על פי הרמב"ן. בדפוסים הרגילים של רש"י זה לא מופיע.
לא, אבל שוב, למה זה לא מתאים לפירוש של הצל?
כי אתה מסכים איתי שזה לא צילו של מקום או של איוב, זה כבר קומה אחרת. זה לא קורה, מגן.
גם בצל קורתי זה לא... שוב, זה ביטוי.
למה? זה נותן צל פיזי, אבל המשמעות היא יותר רחבה.
הם נכנסו לבית שלהם.
נכון, אז יש שלוש קומות. קומה אחת צל ממשי, והגנה פיזית, קומה שנייה הגנה פיזית והגנה באופן כולל, קומה שלישית הגנה על ידי גורם שהוא לא באמת מצל במובן הרגיל, השם, איו וכן הלאה וכן הלאה, אבל עדיין אפשר להראות שיש קומות בזה, אתה לא יכול לטשטש לשים אותם אני חושב על שורה אחת. רבי אברהם אבן עזרא הולך על ההסברה הכי, המגן דומה לקורה, רשי הלך כבר על קומה אחת יותר למעלה, איוב, אדם שמצל מגן, בסדר? או המקום, וכן הלאה. בסדר? כן.
רבי אברהם בן עזרא גם דבר על פחד, אבל הוא לא אומר שהפחד נובע מחוסר הגנה. בגלל שיש חוסר הגנה, אז אנחנו קופים.
כן, הפחד כתוצאה.
הרמב"ן אמר שבגלל
שיש פחד כגורם. נכון, נכון. אמת, אמת. נכון. אבן עזרא התייחס לפחד כתוצאה, והרמב"ן לפחד כגורם. לכן אמרתי שהוא בנה עוד קומה מעל הדבר הזה, כן.
אבל ביחס למי נראה, היא לא חשובה, כי פה השר צילה מכל, מדובר פה, כפורסים מדובר, אל תראו את המארץ. שם מדובר על אנשים אחרים. אולי הביטוי הוא, אולי הוא אותו ביטוי, אבל כשהוא בא ביחס לקבוצות אחרות, לאנשים אחרים, אולי גם זה בא לבטא שוני בהתייחסות לביטוי הזה.
קודם כל ההבדל הוא לשוני, שם זה בצל ופה זה צל. פה זה צל של, צל של אדם, שם זה בצל. אני ניסיתי להראות איך רבי אברהם אבן עזרא, על אף הפער הלשוני, ניסה להסביר את זה על ידי זה. אתה אומר, לכאורה ההבדל הוא נובע מזה ששם היו מלאכים, אנשים, שבאו בצל קורתי, לא חשב שאנשים רגילים לכאורה. ופה זה צילם של אנשים. לא הבנתי שזה בהכרח... לא, אני בציר הזה התמקדתי בהבנת הצל, לא בזה. הלאה. אם אנחנו הולכים באמת לכיוון שהוזכר פה, עד כאן חלק ראשון, בסדר? בחלק ראשון ראינו שהמוקד המרכזי להתבוננות זה הבצל הזה. בסדר? הבצל, שהמפרשים הסבירו על פיו גם את השר צילם, עם כל הקושי הזה שבפשט, וכאן הצל הוא במשמעות של מחסה, של הגנה. בסדר? זה לא הצל של השמש. זה צל בסדר? משהו שמוענק על ידי דבר שמגונן. אם באמת פותחים את המקרא ומתחילים לחפש, אפשר לראות דבר מאוד מעניין. השימוש הכי כמעט חצי מהמקרים הוא באמת בביטוי הזה בצל. בצל, כן, כמו שאמרתי, בצל שדה התלוננו במשמעויות יותר בצילו נחיה בגויים, צל כנפיך יחסיון, בישעיהו, גם אם לא רק בצל, גם בישעיהו חפתת חפהי, לא, זה כבר הלכת על מקום אחר. שמעתם מה קיינן אמר? אה? מה קיינן? תגיד בקול. לפני שלוש שניות, אתה מפחד. ימינו כצל עובר. אבל מה ההבדל? זה בצל וזה קצל. תסתכלו על רגע בישעיהו לדוגמה חפהי. ישעיהו חפהי. חפהי הוא חפתת. למד, איפה? כן, הולכים לרדת מצרים, אפילו לא שאלו, לעוז במעוז פרעה ולחסות בצל מצרים. וסוכה תהיה לצל, שם כתוב גם, פה באחד הזה שברח לי עכשיו. המשותף לכולם, שזה רוב הזה, שהצל, כשהמקרא משתמש בו בביטוי שבצל או לצל, זה מחסה, הגנה. שמשתמשים בקצל, זאת אומרת, כמו צל, אז זה דווקא משמעות אחרת לגמרי. דווקא המשמעות של דבר שעובר. ימינו כצל עובר. למיעוט השימושי לשון של זה. הרוב זה באמת כמו בבראשית י"ט, בסדר? ושוב, זה מחזק את מה שאבן עזרא עשה. כלומר, זה המשמעות המרכזית, לא רק היחידה בתורה, בראשית י"ט, אלא גם המשמעות המרכזית במקרא. אז אני הולך עם המשמעות הזאת, בסדר? אבל מזה, תשימו לב, עלו מהחלוקה המהירה הזאת שעשיתי, ואפשר להראות לה עוד מקורות. נגיד, איוב מדבר הרבה על הצל עובר הזה. תסתכלו רגע באיוב. איפה הספר הזה בכלל? אה? מצד אחד בזין ב' יש הלא צבא לאנוש על הארץ כימי שכיר ימיו, כעבד ישאף צל וכסעיר יקווה פעולו, בסדר? מצד שני בח' יש כתמול ח' ת', כתמול אנחנו ולא נדע, כי צל ימינו עלי ארץ, בסדר? או כמו שאמרתי, ימינו כצל עובר. כאן הצל זה במשמעות של דבר שקיים זמנית כשיש שמש, בסדר? וכצל ימינו על הארץ והוא נעלם. אותו דבר בי"ד באיוב.
אני יכול להסביר את התחבירים של השר צילם.
תכף. לא, נכון, כתבתי את זה, אבל אני חושב שזה לא מספיק. אדם ילוד אישה, יהודה לדלף. תסתכלו, לא לפחד מהספר. נעקו, בכלל לא מעיף את הדפים, אה? יו, וזה, עשרה לדיכאון. למה ככה להתחיל יום לסוף שבוע? הרם, הרם. מה למדת הילד שלי בגן? את שלי אמא, יו, וואי. אדם ילוד אישה, קצר ימים וסבע רוגז. כציץ יצא וימל. ויברח קצל, ולא יעמוד. לצל יש עוד משמעות, מה? דבר חולף, דבר עובר, דבר שצץ ונעלם, פרשת ציצית.
הפוך ממה שאצלנו,
הפוך אצלנו, אצלנו זה, אצלנו הצל לכאורה קשור לחיים, למשהו, הגנה, פה הפוך. זה בדרך כלל נצמד לקצל. ימינו קצל עובר. פה, ויברח קצל, שנייה, ולא יעמוד. כשהמקרא משתמש בצל לדימוי למשהו כמו צל, הוא משתמש דווקא במשמעות הזאת. דבר זמני, בסדר? שנמצא ועובר. כמו הצל של השמש.
ועדיין,
כמעט,
יש כאן חיות שנעלמת.
חיות שנעלמת, בסדר גמור. כן.
אולי גם מילה צל פה, זה משון צללים, זאת אומרת כל מיני
דברים. או, צללים. האם המשמעות של צללים זה כמו הצל הזה? תגידו צללים מהמקרא.
נעשו הצללים של השרת.
עד שיפוח היום ונעשו הצללים. ועוד? עוד פעם אחת בלבד? איך? ירמיה ובב. תקלו. הרב, את שגע אותנו. תן...
סיבוני בלהל בהסכמות.
לא רוצה, הוא לחץ גוגל וסגר פינה. וב, דלת. איפה נתחיל? העיזו בני בנימין מקרב ירושלים בתקוע תיקו שופר ועל בית הכרם שאו מסת, כי רעה נשקפה מצפון ושבר גדול. הנבה והמעונגה דמיתי בציון אליה יבואו רועים ועדריהם. תקעו על עליה אוהליה סביב, רעו איש את ידו, קדשו עליה מלחמה, על ציון, קומו ונעלה בצהריים, זה מה שאומרים, אוי לנו כי פנה היום, כי יינתו צללי ערב. מה המשמעות פה? אוי כי פנה היום, היום פונה, היום מסתלק, ומה נוטה? צללי ערב, אבל תשימו לב, זה צללים אחרים. מה הצללים פה?
חושך.
זה חושך, זה לא הצל שעובר. עד שיפוח היום, יבוא היום, ונסו צללי הלילה, צללים זה משמעות אחרת. זה צל מעובה, זה תכונת הלילה. יש צל שהוא כצל עובר, הצל של השמש, אבל צללים זה יותר עבה, זה צל, 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 זה צללים. זה החושך של הלילה, זה הרבה יותר חריף. בסדר? עד שיפוח היום ויניס את הצללים. נראה בהמשך שיש משמעות ליום הזה. או כי ירמיהו וכי יינתו צלל לערב. כי בערב זה לא הצל הרגיל של השמן. נכון, הוא נוטה. אבל... אין, אבל נכון, אבל זה, הוא הולך על יותר מזה, כמו בשיר השירים, שנוצרים צללים מסוג אחר. זה לא הצל שנמצא ביום כי לגוף יש קיום, כי השמש מהירה על הגופים. זה הצל, הוא תופס את כל המציאות, זה צל שלילי. צללים זה צל שלילי, זה חושך, זה הרע. תראו זה באיזה הקשר זה נאמר. אוי לנו, כפנה היום, כי יינתו צללי ערב, כי צללי ערב האלה הם מבטאים את הגויים, את שבר בא מצפון, את השלילה, לכן אותו דבר בשיר השירים. ההסתלקות של הקדוש ברוך הוא זה עד שיפוח היום, יאיר מחדש היום, ונסו הצללים של הלילה. צללים הם יותר, הם צל מעובה כמו שאמרתם, הרבה יותר חמורים. הרמז לזה איתן זה שהצל מתחיל לנטות. אבל שיינתו צללי ערב, אנחנו יודעים גם שהצללים הולכים להשתלט על המציאות. זה המשמע, הקצנה שלהם לצד השני. בסדר? אז בודדנו את הצללים. נחזור לענייננו. כצל זה במשמעות של צל עובר. כדבר הזה שאין לו קיום, ודרכו מתבוננים על הזמניות של החיים האנושיים. בסדר? זה הדימוי הזה מאיוב. יודלד, אדם ילוד אישה קצר ימים וסבא רוגז, ויברח כצל ולא יעמוד. לעומת זה, בצל או בצל, ולפעמים גם קצת הישאף לצל, זה רוב השימושים במקרא, זה כמו בראשית יוטט, זה הצל כמחסה. ושוב אני מחזק בזה את הכיוון שהלך בו רבי אברהם אבן עזרא, והרמב"ן שיבח אותו על הדבר הזה, ועם כל זה שהוא שיבח אותו, הוא הרגיש שעדיין משהו חסר לו בפשט, ולכן כאילו פתח עוד קומה, שבה אנחנו רוצים להתמודד עכשיו. כן.
צלמוות זה עם הכיסוי של המוות בעצם?
איך?
צלמוות.
זה החיבור של הצל והמוות, כן. כן, כן, כן. תכף נראה לזה עוד פן. הקושי הזה בפשט לכן, הוא לקח את הרמב"ן, ראיתם מה עשה איתו, אבל הוא באמת הוא כיוון למדרשים, מחפש את התשובה. אבל אני רוצה דווקא להראות דרך חלק מהמדרשים, איך המדרשים נצמדו גם הם לחיפוש הפשט. זאת אומרת, רוב המדרשים שניסו להתמודד עם הדבר הזה, הם לא רוב, כולם, הם נתנו משמעויות חדשות במושג צל. בסדר? וזה הקומות שאני רוצה להראות עכשיו. הקומה הראשונה זה הצל, אמרתי כמו כמחסה, העוגן שלה במקרא זה לפחות חצי משימושי המקרא בראשית יוטט, ופירושו של רבי אברהם אבן עזרא בגיבויו של הרמב"ן, גם אם הרמב"ן מודה שזה לא פשט לגמרי. בסדר? המשמעות הראשונה היא נמצאת ברמז השני של הרמב"ן לפנינו, המשמעות הבאה, כאילו קומה שתיים, והיא השנייה. הרמז הראשון הוא הלך על הליל החותם הזה, אני כל פעם קורא את זה, אני פחד, אז אני עוקף את זה. אני הולך לזה, אנחנו אנשים מלב חלש. מה כתב הרמב"ן? הוא ירמוז לשרי מעלה. שאין אומה נופלת עד שהשר שלה נופל תחילה. במילים אחרות, הצל של האומה זה השר שלה, זה ה... מה זה? זה המלאך שלה. שורש שלה, זה כבר הפירוש. זה המלאך שלה. זה המלאך שלה. זאת אומרת, הצל של האדם זה המלאך שלו. מה ההיגיון של הפירוש הזה? ההיגיון הפשטי של הצל, כאילו הפיזי, מלווה את האדם למטה. יש לאדם דבר שמלווה אותו מלמעלה. זה רק היפוך של הכיוון. צל זה ליווי. צל זה ליווי. הצל כאן בהקשר של הפירוש הזה, זה הדבר שמלווה את האדם. הצל של האדם זה המלאך שלו שמלווה אותו. בסדר? הצל של אומה זה המלאך שלה. זה השרי מעלה או שרים של אומות, המלאכים של האומות. זה הפירוש השני הזה של של זה, והרמב"ן באמת הוא שלח, הוא גם שולח, אתם רואים, לשיר השירים. כן אמרו במדרש שיר השירים. ונסו הצללים, אלו שרי האומות והמלאכים שלהם. כי הם הצל של האומות. זה הגלות, זה החושך של הגלות. זה הכפיפות לאומות העולם. בסדר? אז הצל, הפירוש השני של הצל, זה המלאך של האדם. איך? הוא לא הגיע לזה מהמקום הלשוני, הוא הגיע לזה מהמהות של הצל, מתכונת הצל. מתכונת הצל הזה שהוא מלווה אותך כל הזמן. רק בעוד שהצל התחתון, הפיזי, מלווה אותך כי הוא תוצאה של הקיום של הנשמה שלך בגוף, הצל העליון הוא השורש שלך, הוא המקור שלך. הגמרא בתחילת בבא קמא, בסדר? תחילת בבא קמא אומר של נכון? לבהמה אין מלאך ולאדם יש מלאך, לכן הוא נשמר יותר. אתה ממש בהתחלה שמה. בסדר? כי המלאך זה המלווה שלך מלמעלה. המזלה, נכון, המזל שלך. רק זה קיים בשני מישורים, זה קיים במישור הפרטי. הצל של האדם זה המלאך, זה המזל, זה המלווה אותו מלמעלה, שמכוחו יש לו קיום פיזי כאן, ואז אתה פוגש את הצל הפיזי שלו. בסדר? הרמב"ן מדבר על זה בהקשר הכללי, ששרי מעלה של האומות, אבל המדרש, במדרש תהילים, גם אומר את זה גם על הפרט, על הפסוק, תסתר פניך ייבהלון, בברכי נפשי, בתהילים קופדלת, הוא אומר, רבי אומר, אלמלא צילו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מגן על האדם, היו המזיקים הורגים אותו, שנאמר, שר צילם מעליהם. בסדר? נדון במדרש הזה בעוד קומה, אבל בינתיים אפשר לראות שהמשמעות, הקומה הבאה שהרמב"ן כאילו הרכיב עליה, זה הצל, עוד פעם כמלאך, כמלווה העליון, לא המלווה התחתון של האדם. בסדר? כן. יפה. שמעתם את השאלה? מה הוא שואל? זה שני הפנים של אותו דבר. המלאך, במה שכתוב כאן, המלאך הוא הצל של אדם. שר צילם, שר המלאך שלהם. רק מתבצע פה היפוך של המושג צל, כמו שאתה מבין אותו. אתה מבין אותו כתוצאתי לאדם. האדם הוא כאילו הצל של המלאך. אבל זה לא. המלאך הוא הצל של האדם. המלאך הוא המלווה, המחיה, העליון של האדם, זה צל. אצל. שר צילם מעליהם, שר המלאך שלהם, שר הגילוי ההשגחה שלהם, שר השר שלהם. איך? לא, 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 זה לכיוון העליון, בדיוק. זה הליווי, תכונת הליווי, כן.
המלאך זה האור של האדם. התוצאה היא צל,
אז נקרא
גם למלאך צל, אבל זה מצד זה שהוא...
אתה הולך כמו אומר שהמלאך הוא האור, האדם הוא הגוף או הוא הצל, וזה לא, זה הפוך. שר צילם זה שר מלאך שלהם, המלאך הוא הצל.
אני אומר, הסיבה שקוראים למלאך, אני מבין שקוראים למלאך צל, אבל הסיבה שקוראים למלאך צל, כי בעצם ממנו נוצר הצל. אבל לא שהוא צל, הרי המלאך הוא...
לא, הוא הצל. אתה רואה את זה ברמב"ן. תראה את זה, תראה את זה ברבן.
נכון, אני אומר.
אז לכן, אז הפוך, קח או את התכונה, או את התכונה, או התכונה, הליווי, ההיצמדות הזאת לאדם, אבל זו ההיצמדות המחיה, והצל בארץ הוא תוצאה של הדבר הזה. לא האדם הוא הצל של המלאך, המלאך הוא הצל של האדם.
האדם מת, אם אין לו
עכשיו, עכשיו אנחנו הולכים עוד קומה. בשני, צילו של מקום.
לא, רשי אמר שמי היה אצל איוב היה אצל. איוב זה סוג של הדמות שמלכה אותם. וברגע שצר איוב...
הזכויות של, כן. אבל רשי הדגיש את הזכויות, את המעשים. הוא המלאך הטוב שלהם, אתה אומר, כאילו.
כן.
תכף נגיע לזה. לא במקור שהרמב"ן מביא, במקור שאני קראתי. של רבי, כן. אבל תכף נגיע לזה, זה עוד, יש עוד משהו בדרך. תראו עכשיו קומה נוספת, שלישית, מאוד מעניינת. נתחיל איתה במדרש הגדול, וממנה ללך לזוהר הזה שמובא פה. שהבאתי לכם זוהר, בגלל שכל מי שהרבה שמסבירים את חטא העגל, אז מביאים את הזוהר, שהם לא רצו להיכנס לארץ, כי הם לא רצו... נכון, מכירים את הזוהר הזה, תמיד מביאים אותו. אה? את המרגלים, כן, הגרה וזה, פורסם, או שיעור יסוד. אה? סבבה. הוא ליבר ליקוטי תורה, לא? שר צילה מעליהם, שמעו טוב. אתה תזכיר לי בהקשר הזה עכשיו את המצלמה שלך.
לא שלי,
של הרב. זה של הרב קור, כן. המצלמה שלך היא לא... היא דיגיטלית, שלא הייתה...
צלמניה.
שר צילה מעליהם. על הפסוק וגם ילידי הענק ראינו שם. מה ראו? ראו העשרה אחרים אחימן ששי ותלמי ונכנעו מפניהם. אני מוסיף סוגריים כי הם ראו את הגודל הפיזי שלהם. סגור סוגריים. ראו חיצונית. אבל יהושע וכלב שהאמינו ביוצרם, אומר מדרש הגדול, לא נכנעו מפניהם. הם לא ראו את הקטע הפיזי בכלל. למה? כי הם האמינו ביוצרם, כי הם היו מחוברים לגודל היוצר של היוצר. אלא ראו, ואז מה הם ראו? כיוון שהם לא התרשמו מהגודל הפיזי, אלא האמינו ביוצרם, שרו מחוברים להשם יתברך, ראו זיו פניהם משונה, ומראה מוות נטוי עליהם, שנאמר, צר צילם מעליהם. אני רוצה לדבר שנייה על הביטוי ראו זיו פניהם משונה. המדרש בהרבה מקומות הוא מייחס זיו פנים משונה, אתם יודעים למי? למלאך המוות. הוא מספר שרבי שמעון בן חלפתא הלך לברית בציפורי. ושם הוא שהוא הגיע לעיר, אז בכניסה בדיוק ישבו כמה חבר'ה כאלה תיכוניסטים שועממים עם טייפ גדול, שמו מוזיקה ועשו שטויות. ראו אותו כזה, הוא יפה, גבוה, אמרו לו, סבא, בוא תרקוד איתנו. אמר להם, אין זה משלי, אני לא בעניין הזה. אמרו לו, אין אתה זז מכאן עד שאתה רוקד לנו. אמר להם, חבר'ה, אתם לא בכיוון, לכו תעירו את אבא שלכם, עכשיו עברתי לשפה שלנו, תעירו את אבא שלכם, תגידו לו, הקטעים האלה זה בהתחלה כיף, אבל בסוף גומרים בכלא או על עמוד התלייה. תחילתו של החטא מתוק וסופו מר. עד שהוא אמר להם את זה, האבא התעורר. אמר לו, לא, זה הם ילדים קטנים, את זה, הם סתם עושים הוואנטות וזה. הוא אומר לו, עזוב אותך אחי, העסק פה גמור, רק תוציא את החפצים שלך מהחצר, כי ראיתי אותה שהיא הפוכה. זאת אומרת, הכל פה לא בכיוון. הוא הלך פינה את החפצים שלו כמו בית הבית של המצורה, התרסקה החצר. בסדר? זה רבי שמעון בן חלפתא. סבבה? הלך לברית, בברית האבא של התינוק הביא להם יין ישן, עשו לחיים, אמר להם תשתו לחיים כי את היין הזה אני מיישן לחתונה שלו. סבבה? נגמרה הברית, התגלגלה וזה ירד כבר הלילה, רבי שמעון בן חלפתא, אנשים אחרים לא הלכו בלילה, זה סור, מסוכן, מזיקים וזה, רבי שמעון בן חלפתא הלך הביתה. ראה הוא פגש בדרך אדם שפניו משונות. ככה כתוב. אז זה אומר לו, פניו משונות. אומר לו, למה פניך משונות? אז הוא אומר לו, כי הצחיקו אותי, זה שכם, זה, אומר לו, מה? אומר לו, אבא של התינוק שמה אמר, שהוא שישן את היין, זה, ופה ושם, והוא לא יודע שאני כבר יש לי את הקוויטל שלו, אצלי פה בכיס, עוד 30 יום הוא אצלי. יענו מי זה? מלך המוות. אומר לו, אחי, תראה לי את הטופס טיולים שלי. רבי שמעון אמר לו. אומר לו, אחי, זה לא אצלי, זה לא בשלישות שלנו, אני לא, לא עובד עליכם, אתם צדיקים, מעשים טובים, תפילות בלגנים, אני, אתם לא בא, אתם לא בא בכוח אדם שלי. אומר לו, אנחנו לא בכוח אדם שלך, אז יהי רצון בעזרת השם שגם הפתק שלו יעבור לשלישות שלנו, התפלל עליו ולקחו לו את הפתק של הפתק של התינו. סיפור, יש לו כמה ורסיות, עיינו שיעורי מדרש וכן הלאה וכן הלאה. מה רואים מכאן? רואים מכאן שהמראה הפנים המשונה הזה, זה מראה הפנים של מלאך המוות. בסדר? כי אנחנו חיים מאור פני השם, כי באור פניך נתת לנו, ולכן הפנים של מלאך המוות, שהוא הפך האור, הוא הפך החיים, הם משונים. ואותם אנשים, זיו פניהם, של הענקים האלה, שפיזית, הם היו שיא החיים. שיא החיים. אבל מי שרואה נכון, הוא רואה ששר צילם מעליהם. שר מה? מה שר? צילם, שרה? שרה? לשון, דברו איתי דקדוק. מילה, תנו לי. שר צילם, שרה? לא. לא. הצלם! מה קרה בן שלום? הצלם! תראו, המדרש הגדול הוא שינת הניקוד. הוא הבין... שר הצלם שלהם. זה הסיפור של האגיב. מה שהמצלמה תופסת זה את הצל, את הצלם, את ההשתקפות. אבל זה חוזר גם למלאך. המלאך הוא לא השתקפות של האדם. המלאך הוא השיקוף העליון של האדם שמתבטא בגוף. והצלם הוא הצל הזה. שר צילם מעליהם זה שר הצלם שלהם. רגע, זיו פניהם משונה כי צלם החיים שלהם נאבד ומראה מוות נטוי עליהם. אבל מי רואה את זה? רואה את זה רק מי שהוא חי, רק מי שהוא חי מהשם יתברך, רק מי שהוא האמין ביוצרו. הוא לא מתרשם מזה שהוא 3 מטר וזה לוקח 5 אבנים, 5 חומשי תורה, תלק במצח, בראש, מצח אישה זונה היה לך. מי שהוא חי, שהוא מחובר כל הזמן לשם יתברך, הוא לא מתרשם מהגודל הפיזי, מהענקיות, הוא רואה פנימה, הוא רואה שזה מת הדבר הזה. זה גודל ענק שהוא מחביא מאחורו מוות, מראה מוות היה עליהם. למה? כי לא היה להם צלם. שר צילם, המדרש הגדול הוא מפרש צלם. ועכשיו תראו שהוא לא המציא, הזוהר הקדוש הוא המקור של זה. סתכלו. בשורה 1, 2, 3, 4, 5, 6. רבי יצחק הוי יתיב יום אחד הפתחה דרבי יהודה. ישב בפתח של בית מדרש או הבית של רבי יהודה. והוי עציב, היה עצוב. נפיק רבי יהודה, יצא רבי יהודה, אשכח אלה תרעה, מצא אותו בפתח, בשער, דהוי יתיב ועציב. אמר לו, מן יום המדן משאר ימים? מה יום מיומיים? למה כבודו עצוב? אמר לו, עתינה לגבך, באתי אליך למיבעי מנח תלת מילין, לבקש לך 3 דברים. אחד, דקדתימה, שכאשר תאמר מילי דאורייתא, תגיד דברי תורה, ותדקר מאינון מילין דאנה אמינה, ותזכיר דברים שאני אמרתי, תימה לון משמי, תגיד אותם משמי. למה? בגין להדקר השמי, כדי להזכיר אותי. וחד תזכה ליוסף ברי באורייתא. 2, תזכה את הבן שלי, יוסף, שלא הספקתי ללמד אותו בדברי תורה. ושלישי, דתיזה לקברי כל 7 ימים, בשבעה שלי, ותיבאי בעות אחלי. שהוא עדה, אמר לו, מה קרה? אחי, מה? מה זה הצבאות האלה? יענו, תגיד דברי תורה משמי, תמיד שאתה מדבר אחרי שאני אמות, תחנך את הבן שלי, תעלה לקבר שלי כל השיבה. אמר לו, מניין לך? מאיפה אתה יודע שזה? שימו למה הוא עונה. הנשמתי, הרי נשמתי, הסתלקת מניי בכל לילה, ולא אנהיר לי בחלמה כמדעה ובכמה הייתה. הנשמה כל לילה מסתלקת למעלה, ובחלום שלי היא לא הנהירה לי. אז אני יודע שזהו, סיימה את התפקיד שלה, בדרך להזדקות. ועוד, שימו לב, זה על ענייננו, דקדענה מצילנה, כשאני מתפלל, ומתינה לשומע תפילה, כשאני מגיע לשומע תפילה, אשגחנה בצול מידילי בקוטלה, אני מסתכל על הצלם שלי בכותל, ולא חמין עליה, ואני לא רואה אותו. הועי ואמינה, ולכן אמרתי, דהועיל וצלמה התעבר, הועיל והצלם שלי עבר, ולא התחזי, ואני לא רואה אותו, דהקרוז הנפיק וקריז. כנראה שהקרוז בשמיים, שעליו מדובר בשש שורות הראשונות שדילגתי עליהם, שלא תתחילו לעשות לכל מיני דברים לא הגיוניים, אז הקרוז יוצא בשמיים ומכריז שיאללה צריך לקחת לי את הנשמה. רבי יצחק, בגלל שהוא לא ראה את הצלם שלו על הכותל בשומע תפילה, עד שאלו אותי למה בשומע תפילה אני לא יודע, אז הוא הבין שהוא הולך למות. מה הפסוק שהוא מביא? דכתיב, אך בצלם יתהלך איש. כל זמן דצולמה דברנש לא יתעבר מיני, יתהלך איש. ורוח יתקיימה בגבי, והרוח שלו קיימת בתוכו. יתעבר צולמה, עבר הצלם דברנש, ולא יתחייזי, יתעבר מאי אלמה. ורבי יהודה, במקום נחם אותו, תראו מה אומר לו, אמר לו, ומאחה יש לי עוד מקור. עושים לומדה, שאום כולם... ומאח הדקטיב, כי צל ימינו עלי ארץ. זהו. אבל תראו מה איזה מקור הוא מביא לו. הוא הביא מקור ממה? אך בצלם יתהלך איש. אבל רבי יהודה מביא לו מקור מצל. וגם הוא עצמו אומר, אני רואה את הצלם שלי על הקיר. מה זה הצלם שלי על הקיר? זה צל, אבל רואים שהזוהר מפרש את צל כצלם. שר צילה מעליהם ופניהם משונה ומראה מוות עליהם, כי השתלק מהם צלם החיים שלהם. השתלק מהם צלם החיים שלהם. ורבי יהודה ורבי יצחק עצוב, כי הוא לא רואה את הצלם שלו. הוא לא רואה את כאילו את הצל הפיזי, אבל באמת הוא לא רואה את השתקפות הצלם שלו. זה מה שמטריד אותו. בסדר? גם הצל שמדובר עליו בליל החיתום, זה לא הצל, סתם הצל הפיזי. זה הצל הפיזי כמשקף את הצלם. בדרך כלל הצל הפיזי של השמש הוא המתאר של הגוף שלנו. פה מתברר שהצל לא לחינם הוא הבסיס של המילה צלם. שר צילם, שר צלם מעליהם. בסדר? שר צילם מעליהם. והשן הוא השם איתם. זה המדרש הגדול הזה על פניהם משונות. והזוהר הקדוש הזה. צל, צלם. צילם, צלם. זה לא, זה שימוש באותיות צל, אבל העמקה שלהם. שימוש בצילם, אבל בניקוד אחר. ועכשיו הקומה השלישית. ערבית, סליחה. כן.
למה הצל הוא בסיס המילה צלם? כי
הוא כל לשונית.
לא, כן, אבל אז זה מלמד אותנו שממש ההשתקפות הפיזית הזאת היא בעצם מלמד אותנו להשתקפות עמוקה הרבה יותר.
הרבה יותר, ודאי. הצלם החיים של האדם. זה לא המלאך שמלווה אותו מקודם, זה המלאך שבתוכו. זה צלם החיים שלו. זה הדמות הפנימית שלו. זה הצל. בסדר? הצל הפיזי הוא רק, כרגיל בחיים, הוא רק ההשתקפות המאוד נמוכה של החיות. אם יש חיות, אז יש גוף, אז יש גוף, אז הוא תופס מקום, יש מקום, אז יש צל פיזי מהשמש. אבל באמת הצל הפנימי זה הצלם. כן.
לא
חושב
שזה,
אז
של הצל הפנימי זה מסתדר גם עם הרמב"ן מצד המלחמה, ברגע שעם ישראל יבין שהצל הזה, שהעיקר זה הצל הפנימי, הצלם אלוקים. אז גם זה מי שנצר בעצם במלחמה, כי
נכון.
הם מגודל חיצוני.
נכון, ברגע שיהושע וכלב היו מחוברים לצלם הזה, לצמל אלוקים שבם, לאלוקים, דרך צלם אלוקים שבם, אז הם ראו שהם ריקים. אז הם ראו שהם ריקים. שהאבו נפחה, הרוחב של הכתפיים, כלום בפנים. כן? איך? שם בקרבך, זה הקומה הבאה, זה הקומה הרביעית. קומה הרביעית, זרקו אותה פה מקודם, היא נרמזת במדרש שציטטתי על המלאך של האדם ושל שרי מעלה, אבל היא הרבה יותר חריפה. הביטוי הכי חריף שלה הוא אצל הבעל שם טוב, וזה ב- ב- בשיר המעלות בתהילים. בשיר המעלות בתהילים, שם אנו קוראים, עכשיו אנחנו הולכים לשם בגלל האשכנזים, שהם לא בסטייל שלהם להגיד, להגיד תהילים, זה לא בכבוד שלהם, כי זה לא אינטלקטואלי מספיק, אז אנחנו נקריא להם את שיר המעלות, וככה יחזרו בתשובה שלמה, הם...
פסוק פסוק.
כן, לחזור אחריי.
גרפת פרחה של יום את זה.
כן. שיר למעלות, שא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן, שומר סת, תראו, שני פסוקים כבר חוזרים על הלא להירדם בשמירה הזה. בסדר? הלא להירדם הזה. מי הזכיר את זה היום? עכשיו, השם שומריך, שומר ישראל, שלא ינום, השם צילך על יד ימיניך. כאילו, אנחנו רגילים להעיף את זה, אבל תראו מה כתוב פה. השם הוא הצל שלנו. הזוי. מה זה השם הוא הצל שלנו? השם צילך על יד, מה השם עובד אצלך? מה זה השם צילך על יד ימיניך? השם שומרי, כאילו, אם קוראים את זה ספרותית על רק, אז השם... צילך על יד ימיניך, זה המקבילה, איך קוראים לזה בספרות, הכנף המקבילה, נו, יש לזה, אה? השם צילך, נו, חורב, אתה חורבניק, איפה למד החור? לא, אין חשש, אה? נו, פתח תקווה, אה? השם צילך, השם, סליחה, השם שומריך, השם צילך על יד ימיניך, זה כאילו שם צילך על ימיניך, מה זה מדביר את השם שומריך, לכאורה, אבל פה דבר הרבה יותר חמור, זה הרבה יותר חריף, מה, זה השם... אם בנינו את הקומות הקודמות של הצל זה המלאך, זה המלווה העליון שלך. לא רק זה, זה הצלם שלך, זה מה שהשם שם בך ממנו, זה האלוקי שבך. אז עכשיו הקומה הרביעית היא הרבה יותר מובנת. השם צילך, לא המלאך, ולא רק צלם אלוקים שבך, השם צילך. השם צילך על יד ימינך, זה המשמעות. השם שומריך, עכשיו קוראים את זה הפוך, השם שומריך זה התוצאה. אבל באמת למה? כי השם צילך על יד ימיניך, השם מחיה אותך כל הזמן, איתך כל הזמן, קשור אליך בקשר מתמיד כל הזמן, זה שר צילה מעליהם, והשם איתנו, שר צילה מעליהם, השם הוא לא צילה כבר, שר השם מעליהם, לא רק האומה שלהם שהשם דורך על השר צבא שלהם, השם שר מעליהם, והשם איתנו, זה מה שהמרגלים אמרו להם, הבחרבנו מכל העמים והשם בקרבך, זה התוצאה, זה המקור, זה המקור. השם צילך, ולבעל שם טוב יש תירה שלמה על הדבר הזה, לא ניכנס אליה כאן, תירה שלמה על השם צילך, יש מגדולי החסידות שאומרים שזה עיקר תורתו של הבעל שם טוב. השם צילך הזה. שהשם שונה, מה שרבותינו אומרים, זה אומר לך, השם שונה כנדך, השם מחל... השם מחיה אותך כל הזמן, אתה פועל פה, ואתה מפעיל את העולמות העליונים. כי אתה הופעה של השם ממש פה בארץ. גם אם לא נלך על כל הזה של החסידות, זה הקומה הרבית. שר צילה מעליהם, זה לא רק המלאך, זה לא רק הצלם, זה לא רק השגחת השם, זה מה שהשם מחיה אותך, מחובר אליך כל הזמן. עד כדי כך שהספר דוד המלך מוכן להגיד, השם הוא הצל שלך. כאילו מה, הוא תוצאה שלך? מה פתאום? הוא מקור הצלם שלך. הוא מחיה אותך דרך המלאך שלך. הוא הצל שלך. אז ממש ההסברה הכי פנימית כאן היא הכי מתאימה לפשט. אך בהשם אל תמרודו. הנה אני חוזר לזה. אך בהשם אל תמרודו. זה הולך להיות הנושא. ואתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם, בלשון החבר'ה, נאכל אותם בלי מלח, שר צילה מעלה, מי זה? השם. והשם איתנו. והשם, הצל שלנו, והשם, השם צילך, איתנו. הוא הצל שלנו, אל תראו. זה צל מול צל. השם איתנו זה השם צילך. ושר צילה. אין להם השגחת השם, אין להם את המלאך שלהם, צלם אלוקים מה שלהם עבד, ולכן פניהם משונות, קדימה הסתיים. זה מה שכתוב כאן, ארבע קומות. הרמב"ן ורבי אברהם אבן עזרא בנו את הקומה הראשונה על פי בראשית י"ט ורוב פסוקי המקרא. בסדר? שר צילם, שר המחסה שלהם. המגן, הצינה וכן הלאה וכן הלאה. בסדר? הרמב"ן הביא את הקומה השנייה. המלאך, המלאך, תכונת הליווי. בסדר? המדרש הגדול על פניהם משונות והזוהר בנו את הקומה השלישית ועלו עוד קומה אחת, צלם אלוקים, צל כצלם אלוקים שבאדם. ותהילים קוף, מה זה? למד ותאב שיר המעלות, הוא שם את הקומה הכי עליונה, הכי פנימית גם, אבל הכי חזר אל הפשט. שר צילם זה שר השם, השם צילך והשם איתן, הקומה הכי עליונה. שהיא ממש כאילו כתובה בפסוק, זה מה שכתוב בהרבה מקורות, שהסוד והפשט הם תואמים לחלוטין אחד לשני. ההתחלה של הפרדס והסוף שלו זה אותו דבר. אין פס. לכן ליוסף היה כותונת פסים. יהודה רד עם אל, זה הרמז והדרש. אבל יוסף היה לו כותונת פסים. אבא שלו נתן לו את הכותונת פסים, העביר לו את כל התירה. את הפשט והסוד. את הגובה הכי עליון בתוך הפשט הכי פשוט, כי יוסף הוא הפשט למטה, המייס. אז הנה זכינו, השם צילך בתוך שר צילה מעליהם והשם איתנו. אני אוהב כל כך את ההתמדה שלך, זה
אני יודע שזה בגלל זה נכון, שאני עכשיו יכול לעשות את זה גם
לפה. למה אתה חייב להעמיס? מה זה חמור? מה? נו, מה אתה רוצה להעמיס, צדיק?
לא, מה זה אמור?
שמה?
שהשם הוא גם מכונה כ...
מה, כשמש הוא מגן השם אלוהים? מה זה, למה אתה צריך את זה? מה זה עוזר לך?
ואז יש לנו
פוטו. פוך, כל המטרה של השיעור הייתה להוציא את הצל מהתוצאה הפיזית למטה ולעלות למעלה.
לא, אבל גם ברוכניות זה הצל הוא תוצאה של
הערה. אבל פה זה הפוך, צדיק. אתה לא שם לב, אבל פה זה הפוך. אתה כאילו כל כך... בזה, זה, פה זה הפוך, הוצאנו את הצל מלהיות תוצאת ההערה במפגש הפיזי והלכנו למקום אחר שזה ההערה עצמה. זה ההערה עצמה. בגלל שזה צל זה ליווי ולא התוצאה, אתה כל הזמן בתוצאה ואנחנו בליווי, המלאך שמלווה אותך, צלם אלוקים, הנשמה שלך שמחיה אותך ומלווה את הגוף, השם שמלווה אותך כל הזמן. כאילו זה כל כך עליון עד שהם מוכנים לרתום את העולמות העליונים אליך. השם בעצמו התכבד והוא מוכן ללוות אותך. זה הכי חידוש בזה. ואתה רוצה עוד פעם לקחת אותנו לתוצאות. נו, גיד שבס. אה?
אתה להגיד שהשם הוא זה...
איך אפשר? איך?
יותר
מהמלאך. לא, כי כל מהות הקשר של השם אליך הוא להיות הצל שלך. וללוות אותך, לחיות אותך, להופיע בך, ללמוד כנגדך, להתפלל איתך, להניח תפילין איתך.
קשור לפניהם הרעים שיוסף רע,